מעילה דף ג' מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה, היי רב יוסף לרבא. סיפור מאוד מרגש, מספרים חכמינו זכרונם לברכה, במדרש רבא, ספר בראשית, פרק סמך ה', עוד חף ב', פרשה חף ב'. כשיצחק, לפני שהוא נפטר, שלח את עשיו, לך תביא לי בבקשה איזשהו צידה, לך תצוד ציד ותביא לי מטעמים, אני רוצה לברך אותך. רבקה שמעה את זה, ברוח הקודש היא ידעה שהברכות האלה אסור שהם יגיעו לידיים של עשיו, והיא אמרה ליעקב, בוא אתה תיקח את הברכות. זאת הייתה פעם היחידה שהייתה צריכה להשתמש ברמאות כדי ללכת ולקחת, להציל את הברכות שלא ילכו חלילה לחלקו של עשיו אלא יבואו ליעקב אבינו. היא הלכה והלבישה אותו בבגדים של עשיו החמודות, ועשו כל מיני תחבולות כדי שיעקב יחשוב, כדי שיצחק יחשוב שזה עשיו, ובאמת ייתן את הברכות במקום לעשיו ייתן את זה ליעקב אבינו. כשיעקב נכנס, יצחק בהתחלה לא האמין לו, כתוב שם בפסוקים, וירח את ריח בגדיו ויברכהו. כשהוא ריח את הריח של הבגדים של יעקב, אז הוא ברך את יעקב אבינו. בפשטות, זה היו הבגדים שעשיו היה לובש, ולכן הוא השתכנע שכנראה מדובר פה על עשיו. אבל אומרים חז"ל, אתה יודע על איזה בגדיו מדובר פה? בגדיו זה חוץ מזה שזה לשון בגד, זה גם מלשון בוגד. כשיצחק אבינו בא לברך את יעקב, הוא הריח את הריח של הבוגדים שבעם ישראל, הבוגדים שבצאצאים של יעקב אבינו. כשהוא ראה כמה אפילו אלה שירדו למדרגה כל כך נמוכה, הם כל כך מיוחדים וכל כך נפלאים, אז הוא החליט לברך אותו. המדרש מביא דוגמה כגון יוסף משיטה, מביאים שם גם יקום איש צרורות, אבל יוסף משיטה, מה היה הסיפור שלו? כשנכנסו הרשעים, שהיו רשעים, באו ונכנסו להיכנס להר הבית ורצו לבזוז את כלי הקודש מבית המקדש, אבל כנראה אפילו הם פחדו להיכנס לתוך הקודש ולבזוז. מה הם עשו? הם מספרים במדרש, אמרו ייכנס מהם ובהם תחילה, עדיף שייכנס אחד מעם ישראל והוא זה שיקח ויבזוז. אבל אמרו מי ילך? ניסו לשכנע את עם ישראל, אמרו מי שילך ויבזוז כלי הקודש, הכלי הראשון שהוא לוקח יהיה שלך, מה שאתה לוקח הראשון יהיה שלך. לא היה אחד מכל עם ישראל שהסכים להיכנס לתוך הקודש, בטח לא בשביל לבזוז משם כלים, לקחת לעצמו, זה כבר לא העניין. עד שמצאו את הבן אדם האחד, בעל עבירות גדול הוא היה באותו זמן, זה היה יוסף משיטה והוא הסכים. הוא נכנס לתוך ההיכל, הוציא משם את המנורה, כשהרשעים ראו את המנורה, אמרו לו, זה אתה לא יכול לקחת לעצמך, מה דבר, אדיוט, תיקח, ישתמש בכדי סוג מנורה, לא זה אתה תיתן לנו, אלא תיכנס עוד פעם, מה שתוציא משם יהיה שלך. ואז הוא כבר לא הסכים לקבל, אמר רבי פנחס, מובא שמה במדרש, שהסכימו לתת לו מכס, דהיינו הכנסה גדולה מאוד, למשך 3 שנים. אמר לא, אני לא נכנס, דיי שהכעסתי לאלוקיי פעם אחת, אלא שהכיסנו פעם שנייה, הלכו, המיתו אותו במיטה משונה מאוד, נתנו אותו בחמור של חרשים והיו מנסרים בו, היו חותכים אותו, היה מצווח ואומר, אותו אחד שלפני רגע היה בעל עבירה, וואי, אוי, אוי שייחסתי לבוראי, והוא מת באותה מיטה משונה על קידוש השם. אלה הם הבוגדים שבעם ישראל. שואלים בספרים הקדושים, מה קרה לאותו יוסף משיטה שהיה מוכן ברגל גסה לבוא ולבזוז כלים מבית המקדש, פתאום אחרי שהוא לקח את המנורה הוא לא הסכים לקחת יותר? הרי בהתחלה התוכנית הייתה שהוא ייקח את כל הכלים וייתן לאסונים. אומרים בספרים הקדושים, רואים מפה מה הכוח העצום של אדם שנכנס, יהודי שנכנס לתוך ההיכל. ההיכל משפיע על האדם קדושה כל כך גדולה, שאחרי שהוא נכנס יוסף משיט על ההיכל, הנשמה שלו, הניצוץ הקדוש שהיה חבוי בתוכו כל כך עמוק, שאפילו לא הרגיש בניצוץ הזה, פתאום התעורר לחיים, והוא החליט לעזוב את כל התומה שהייתה בו, והחליט לחזור בתשובה שלמה לפני הקדוש ברוך הוא. זה הכוח הגדול של להיכנס בתוך ההיכל, יהיה רצון שיבנה במהרה בימינו. גם לגבי ההלכה למעשה, אנחנו רואים את הכוח העצום שיש לדבר שבקדושה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם הלכו והקטירו על גבי המזבח, העלו על גבי המזבח בשר של קורבנות שהוא איננו ראוי. למשל, שחטו קורבן, באו לקבל את הדם של הקורבן כדי לזרוק אותו על גבי המזבח, והדם הזה נשפך על הרצפה. אתה עכשיו צריך לקחת את כל הבשר, אין לך, אתה לא יכול להקריב אותו על גבי המזבח. כיוון שעיקר הכפרה של הקורבן זה זריקת הדם, הדם הוא הנפש, הדם הוא בנפש יכפר. אבל המקרה הזה, אם לא זרקו את הבשר, אלא כבר הניחו אותו על גבי המזבח, אז אם עלה, לא ירד. מקרים נוספים אומר רבי שמעון, למשל, אם עבר כבר היום, הרי הדם של הקורבן, הבשר שמקטירים על גבי המזבח, צריך להקטיר או לזרוק את הדם באותו יום, לא לחכות ללילה. אבל אם כבר עבר הלילה, דיינו שכבר לן הקורבן, לא מעלים אותו על גבי המזבח. אבל אם כבר עלה על גבי המזבח, לא ירד. מקרה שלישי, אם הבשר יצא מחוץ לעזרה, אפילו אם אחר כך החזירו אותו, הוא כבר נפסל. לא מעלים אותו על גבי המזבח, אבל אם כבר העלו אותו על גבי המזבח, מזבח קולט אותו, מתקדש ולא מורידים את הבשר משם. או שהיו צריכים לזרוק את הדם של הקורבן, המזבח היה בגובה שלו, באמצע המזבח היה מין כזה מין חגורה כזאת, דיינו מין דבר, חוט שהקיף את כל המזבח, קראו לזה החוט הסקרה, החוט שהקיף את כל המזבח, בשביל לסמן איפה החצי שלמטה ואיפה החצי שלמעלה. כי היו קורבנות שהיו צריכים לעזות את הדם מהחצי ולמטה של המזבח, והיו קורבנות שהיו מזים את הדם דווקא מהחצי ולמעלה של המזבח. אז אם הלכו וזרקו את הדם שהיו צריכים לזרוק למטה, זרקו למעלה, זה גם כן פוסל את הקורבן, ולא מקטירים אותו על גבי המזבח, את האימורים או את החלקים של הקורבן שצריך להקטיר על המזבח. אבל אם כבר עלה, לא ירד. וכן הפוך, אם זרקו והיו צריכים לזרוק למעלה, זרקו למטה, היו צריכים לזרוק למטה, זרקו למעלה, ההלכה היא שלא מעלים את הקורבן הזה, לא מקטירים אותו על גבי המזבח. אבל אומר רבי שמעון בר יוחאי, הם כבר העלו את הקורבנות, את הבשר של הקורבנות, על גבי המזבח, הם כבר התקדשו שם, ואם עלו לא ירדו, קלט אותם המזבח, ואם עלו לא ירדו. עכשיו השאלה של הגמרא, מה היה הדין במקרה של פסול נוסף? הרי אנחנו יודעים שקורבנות בדרגה החמורה יותר, הקדושה יותר, קודשי קודשים, איפה צריך לשחוט אותם? אומרת התורה, ושחט אותו על ירך המזבח, בצד המזבח, צפונה לפני השם. דהיינו דווקא בצד צפון העזרה, בצפון המזבח. אם שחטו את הקורבן בדרום, אז כמובן שהוא נפסל. עכשיו, השאלה הייתה, לפי דעתו של רבי שמעון, שכשקורבן פסול מעלים אותו על גבי המזבח, כבר את הבשר שלו מקטירים אותו, אם עלה לא ירד, האם גם בכזה פסול, אם עלה לא ירד, אז מביאים בזה, הבאנו בזה מחלוקת בין רבא לבין רב יוסף. שני רבנים, ראשי ישיבות גדולים שהיו באותה תקופה. הדעה הראשונה הייתה דעתו של רב יוסף. הוא אומר, אם עלו, לא ירדו. רבי שמעון בזה גם מודה שגם פסול של קורבן שנשחק לא במקום הנכון ונפסל הקורבן, אבל אם כבר העלו את האימורים על גבי המזבח, אם עלה לא ירד. לעומת זאת רבא אומר, אם עלה, ירד. למה? כי כאן גם רבי שמעון מודה שמכיוון שהיה תקלה בעצם השחיטה, ששחטו אותו במקום בצפון, שחטו אותו בדרום, זה פסול גדול יותר מאשר שהוא נפסל אחרי השחיטה על ידי שזרקו את הדם במקום הלא נכון, או שנשפך הדם, או שהוא יצא מחוץ לעזרה, זה פסול יותר גדול, בסדר. עכשיו, מכיוון שיש ויכוח בין רבא לבין רב יוסף, האם במקרה שקורבן שנשחט בדרום במקום בצפון, אם עלה ירד או לא ירד, אז רב יוסף, שלפי דעתו, אם עלו לא ירדו, שאל שאלה את רבא, שהוא סובר, אם עלו ירדו. שאלה כזאת. עכשיו, מכיוון שרב יוסף לא מצא כל המשניות, משנה שהיא קשה על דעתו של רבא, הוא היה צריך להגיע לצירוף של שלוש משניות, אחד על השני, ובצירוף של שלושת המשניות האלה מגיע פה קושיה חזקה על דעתו של רבא, פילי פלאים. אז נראה את המשנה הראשונה. הייתי ורב יוסף לרבא, חדה מגוחדה וחדה מגוחדה. הוא מדייק משלושה משניות, אחת מתוך השנייה, ואז מגיע עם הקושייה על דעתו של רבא. והמשנה הראשונה היא, וכולן, כל מי, אז מדובר פה קודם כל על קורבן עוף. קורבן עוף. עכשיו, עוף, כמובן מדובר פה על עוף כשר, לא מדובר פה כמובן על עוף שהוא לא כשר, כי הרי הקורבנות, מדובר פה גם על עוף של קורבן. הקורבנות היחידים שאפשר להביא מעוף זה או תור או יונה. זה שני סוגי יונים, יש עשרות של סוגי יונים במשפחה של היונים. מתוך כל הסוגי יונים יש שני סוגי יונים שזוכים שמקריבים אותם קורבן. אחד מהם נקרא תור והשני נקרא יונה. התור מקריבים אותם כשהם גדולים, דווקא עופות גדולים, והיונה דווקא גוזלים, לכן זה נקרא בני יונה. עכשיו, אותם תורים ובני יונה הם נקראים עוף טהור. עכשיו, אם עוף טהור מת, אז סתם ככה בהמה שמתה או חיה שמתה היא נקראת נבלה. ואם זה חיה או בהמה טהורה, כשהיא נבלה היא מתמה. מתמה מי שנוגע בה, מתמה מי שמרים אותה, מתמה, כמו אב התומה. אבל עוף טהור, הנבלה שלו לא מתמה. בנגיעה ולא כשמרימים. יש מקרה אחד שנבלת עוף טהור גם כן מתמה. כן, מקרה של העופות שאנחנו מדברים, היונים האלה, כשהם מתו, למשל, או כל העופות הטהורים, יש רק מקרה אחד שמתמאים את האדם שהתעסק איתם. באיזה מקרה? כשהוא בא ואכל כזית מהם. הלך, והוא לא ידע אולי שזה נבלה, הלך בישל את זה, עשה מזה תבשיל, ואכל כזית מנבלת עוף טהור, אז זה מטמא אותו, וגם לא רק אותו זה מטמא, אלא גם את הבגדים שלו. זה מטמא אותו לטמא בגדים. עכשיו, הנידון שלנו כאן הוא לגבי דווקא עופות של קורבנות. למה? מה מיוחד בעופות של קורבנות? עופות של קורבנות, הדרך איך ששוחטים אותם, זה לא כמו בשאר העופות. כל עוף, למשל רוצים לשחוט תרנגולת, אז פשוט לוקחים סכין ושוחטים אותו דרך הצוואר. אבל את העופות שמביאים אותם בתור קורבן, לא לוקחים סכין, אלא עם הציפורן, ולא בצוואר, אלא בעורף. עושים מליקה מהצד השני, מהצד של העורף. שבשריטה רגילה זה נקרא נבלה ממש, כי היא לא נשחט... כי מה באמת ההבדל בין נבלה לבין לא נבלה? נבלה זה כל בעל חי שמת לא על ידי שחיטה כשרה. אז כאן, כשעשית לו מליקה, אם זה לא היה קורבן, זה נקרא ממש נבלה. אבל מכיוון שזה קורבן, זה ודאי הדרך שזה מכשיר את העוף לקורבן. אבל יש מקרים של קורבנות שהם פסולים. אז ברגע שאתה עושה להם מליקה, אתה בעצם פוסל אותם, כי זה לא השחיטה, אתה עושה אותם נבלה, כי אתה הורג אותם לא על ידי שחיטה כשרה, כי המליקה לא טובה לגבי שחיטה, היא טובה רק לגבי קורבן, רק בקורבנות היא טובה ולא לגבי שחיטת חולין. המשנה מדברת על וכולן, אין מתאמים בגדים מבית הבליעה. בכל הקורבנות עוף שנמלקו והם לא נשחטו, אז הם היו אמורים להיות נבלה ולטמא בגדים בבית הבליעה, כמו נבלת עוף טהור, אבל במקרה שלנו הם לא מטמאים בגדים בבית הבליעה. איזה מקרה מדובר? אז מדובר פה למשל, חטאת, יש ככה, יש שני קורבנות שמגיעים מעופות, חטאת ועולה. שאר הקורבנות אי אפשר להביא אותם מעוף, אי אפשר להביא למשל קורבן שלמים עוף, רק שני קורבנות, יש שתי קורבנות היחידים מבין כל הקורבנות שאפשר להביא אותם מעוף, זה או חטאת או עולה. עכשיו יש ביניהם הבדל מאוד גדול, חטאת העוף, המקום איפה שמולקים אותו וזורקים את הדם שלו, זה בחצי שלמטה במזבח. הרי אמרנו שהמזבח חילקו אותו בגובה בין החלק העליון לחלק שלמטה, אז את החטאת עוף היו מולקים וזורקים את הדם דווקא בחלק שלמטה במזבח. לעומת זאת עולת העוף היו בחלק העליון של המזבח, היו גם מולקים וגם מזים את הדם. הרי היה את הסובב, היו יכולים לעלות, איך היו מגיעים לחלק העליון של המזבח למלוק אותו שם? פשוט מאוד, היה, כשהיו עולים על המזבח, על גבי אותו כבש, זה היה כמו שקוראים היום רמפה כזאת, היו עולים, אז היה פנייה באיזשהו, ממש מעל החלק העליון, היה פנייה כזאת שהיו יכולים לעלות על גבי מין כזה מין דרך, על, באמצע המזבח ככה, היה מה שנקרא הסובב. ואז שם היו עולים על הסובב, ואז שם עושים את המליקה בחלק העליון של המזבח, וזורקים גם את הדם באותו מקום בחלק העליון של המזבח. מה יעדין אם את החטאת, במקום למלוק ולעזות את הדם למטה, מלקו אותו למעלה ועזו את הדם למעלה. ועולה, אפור, במקום למעלה, עשו את זה למטה. אז על זה נאמר, וכולן, למרות שהיה פסול פה במעשה הקורבן שלהם, והם אמורים להיות כמו קורבן פסול, זה אמור, אם זה היה קורבן, אז המליקה באמת מכשירה את העוף. אבל ברגע שזה לא קורבן כשר, הייתי אומר שהמליקה הופכת אותו רק לנבלה, כי הרי אם הוא לא קורבן, אז המליקה הזאת הופכת אותו לנבלה. לא, מחדש את המשנה, וכולן אין מתאמים בגדים הבית הבליעה, מכיוון שקורבנות ההכשר שלהם על ידי מליקה, אז אפילו כאן שהוא מלק את העוף לא במקום הראוי, והמליקה נחשב מליקה פסולה, בכל זאת זה נחשב לגבי זה שזה לא נקרא נבלה, אותו עוף זה נחשב כמו מליקה כשרה. הם נקראים עדיין, זה עדיין נקרא קורבן, לכן המליקה הזאת מכשירה אותם. דבר נוסף, מכיוון שהם נקראים עדיין קודשי השם, ומועלים בהם, יש בהם עדיין איסור מעילה. כמו שאנחנו יודעים, קודשי קודשים, הרי גם עולה וגם חטאת, הם נקראים בקטגוריה של הקורבנות החמורים יותר, הקודשי קודשים. קודשי קודשים, ברגע שאדם הקדיש אותם, מי שנהנה מהם אחר כך, נחשב שהוא מועל, כי כבר נהיה בהם דין של קודשי השם, ואדם שנהנה מקודשי השם בשווי של שווה פרוטה, שזה מעט מאוד, אז הוא כבר חייב בדיני מעילה, כמו שנראה בהרחבה במסכת הזאת. אבל התנאי הוא שזה עדיין יהיה קודשי השם. החידוש הגדול הוא שלמרות שכאן בעצם הקורבן הזה כבר פסול, כי לא מלכו אותו במקום הנכון ולא זרקו את אדם במקום הנכון, ובעצם הקורבן הזה פסול, אבל הוא עדיין נקרא קודשי השם. עכשיו, בזה שזה נקרא קודשי השם, זה עדיין יש בו דין מעילה. עכשיו, יש פה עוד איזשהו תוספת מאוד מאוד נפלאה, שדבר מאוד מאוד יפה. מכיוון שהדרך כדי להוציא את הקודשי השם מהחטאת, זה רק על ידי דבר אחד, על ידי מליקה כשרה, חטאת העוף, על ידי מליקה כשרה. ברגע שאתה עושה מליקה כשרה בחטאת העוף, אמנם אתה מכשיר את הקורבן, אבל זה כבר לא נקרא קודשי השם. למה זה לא נקרא קודשי השם? כי מה עושים עם חטאת העוף? זה נאכל לכהנים. ברגע שזה מותר לכהנים, זה כבר נקרא קודשי הכהנים. ברגע שזה מותר לכהנים, אין בו יותר מעילה, אבל פה בחטאת העוף, מכיוון שמלכו אותו לא במקום הנכון שבו, עדיין יהיה בו דין מעילה, כי רק המליקה הייתה אמורה להוריד ממנו את החיוב של המעילה, והמליקה פה לא הייתה כשרה, כי לא הייתה במקום הנכון, לכן עדיין יהיה בו דין של מעילה. כל הסיבה למה עדיין העוף הזה נחשב קודשי השם ויש בו דיני מעילה, זה מכיוון שהוא לא נהיה מותר לכהנים, אז הוא נשאר קודשי השם. לכן אומרת המשנה, חוץ מחטאת העוף שהוא מלק אותה כדין, שעשה ומלק וזרק את הדם שלה למטה מחוט הסקרה, בחלק שלמטה במזבח, ששם זה באמת המקום הנכון שעושים שם חטאת העוף, כמעשה חטאת העוף, אז, והוא גם עשה את זה לשם קורבן חטאת, אז מכיוון שזה חטאת העוף כשרה, מה הדין של חטאת העוף? היא נאכלת לכהנים, סתם דבר מאוד מעניין, שזה הקורבן היחיד שכולו נאכל, אין אפילו אימורים ממנו שמקטירים על המזבח. כל החטאת העוף הולכת, נאכלת לגמרי לכהנים. אז ברגע שזה ברשות הכהנים, זה כבר לא נקרא בתואר של קודשי השם לגבי חיוב מעילה, ואז אין יותר דין מעילה באותה חטאת העוף. זה משנה אחת. משנה שנייה, כתוב שם בהמשך, באותו פרק, בהמשך הפרק במסכת זבחים שם, מובה, וקטני אילווי, כל שהיה פסולו בקודש. המשנה שם מונה, מתי עוף שהוא נפסל על ידי השחיטה שלו נחשב נבלה. ומכיוון שהוא נחשב נבלה ומטמא את הבגדים, כשבן אדם אוכל כזית ממנו, מתי שהעוף מגיע בבית הבליעה אז מטמא אותו. ובאיזה מקרים עוף שנפסל בשחיטה לא מטמא בגדים בבית הבליעה, כי הוא לא נחשב נבלת עוף טהור. איזה מקרים? כל שהיה פסולו בקודש, אם אחרי שבן אדם כבר הקדיש את העוף לקורבן, רק אז, אחרי זה, רק מאז והלאה, נהיה בו פסול, אז אנחנו אומרים שאינו מטמא בגדים הבית הבליעה. מכיוון שזה לא נחשב נבלה, כי הרי אחרי שהקדישו אותו, רק אז נהיה בו הפסול, אז הוא כבר נשאר קודשי השם, אז המליקה שעשו בו, זה היה דווקא ראוי מבחינה הזאת שזה לא יחשב יותר נבלה, ולכן לא יהיה בטומאת נבלה. מה זה נקרא פסולו בקודש? למשל, שבמקום לעשות את המליקה או את ההזעה של קורבן חטאת למטה, בחלק שלמטה במזבח, הוא עשה את זה למעלה. אז אפילו שבעצם הוא פסל את החטאת, אבל המליקה שלו היא נחשבת מליקה בקורבן, וזה לא יחשב נבלה, העוף הזה לא יחשב נבלה וזה לא יתאמה. אבל וכל שלא היה פסולו בקודש, אלא אם העוף הזה נפסל עוד לפני שהקדישו אותו. למשל, בשביל להביא קורבן עוף, אז מביאים או תורים או בני יונה. למה לא אומרים בני תורים? למה לא אומרים יונה? כי זה שני סוגי יונים, תוך עשרות סוגי יונים שיש, כמו שכבר אמרנו, שרק אותם אפשר להביא קורבן, אבל דווקא באותה צורה שהתורה אומרת, את התורים צריך להביא כשהם גדולים, ואת הבני עונה צריך להביא דווקא כשהם גוזלים. אז אם הלכו ולקחו עוף שאמור להיות, לקחו תורים למשל, אבל לקחו אותם כשהם עדיין היו גוזלים והקדישו, אז הפסול שלו היה לפני שהוא הוקדש, כי הוא עדיין לא היה ראוי להיות קודש, או הפוך. יותר מקרה יותר טוב. אם לקחו, יכול להיות שרק במקרה הזה, זה פסולו בקודש, שלקחו יונה, שהיא לא בני יונה, היא לא גוזל כבר, ברגע שהיא כבר הפכה להיות יונה, כשהיא גדולה, היא לא ראויה להיות קורבן. ואז הקדישו אותה, זאת אומרת שהפסול שלה היה עוד לפני שהייתה קודש, לפני שהקדישו אותה, היא כבר לא הייתה ראויה לקורבן. כי בשביל שתהיה ראויה לקורבן, הייתה צריכה להיות גוזל, היא כבר לא גוזל. אז במקרה כזה שלא היה פסולו בקודש, ואז עשו לו מליקה, זה נחשב ממש נבלה, כי זה לא היה קודש בכלל. ולכן, מטמא בגדים, הבית הבליעה. בכל אופן, גם במשנה הקודמת וגם במשנה הזאת אנחנו רואים שאוף, שבמקום, קורבן, במקרה הזה אוף, שבמקום לשחוט אותו, למלוק במקרה הזה, במקום הנכון, עשו את זה במקום אחר, מה הדין שלו? זה לא נחשב נבלה, זה לא מטמא בגדים בבית הבליעה. ובכל מקרה שהפסול היה בקודש, לא מטמא בגדים בבית הבליעה. טוב. עכשיו מביאה הגמרת המשנה השלישית שכתובה שם בהמשך, וקטני, כל שהיה פסולו בקודש, כל קורבן שנפסל אחרי שהוא כבר היה מוקדש לקורבן, למשל שמלקו את העוף לא במקום הנכון, היו צריכים למלוק אותו למטה, מלקו אותו למעלה, אם עלו על גבי המזבח, לא ירדו, נו, מה רואים מפה? ראיה אדירה לדבריו של רב יוסף. כי הרי העוף, כשמלקו אותו, לא במקום הראוי, למשל חטאת עוף שצריך למלוק אותו למטה במזבח, מלקו אותו למעלה בחלק העליון של המזבח, אתה אומר שאומנם זה פסול, אבל אם העלו אותו על גבי המזבח, קלט אותו המזבח ולא מורידים את הבשם על גבי המזבח. אז רואים מפה ראיה, רואים מפה ראיה שקודשי קודשים ששחטו אותם שלא במקום הנכון, אם עלו לא ירדו, אז מה יהיה לגבי קורבנות שצריך לשחוט אותם בצפון ושחטו אותם בדרום? גם נאמר לכאורה שאם עלו לא ירדו. אבל רב הרי אמר שרבי שמעון מודה שאם השחיטה הייתה כבר בפסול, זה פסול מאוד חמור, ואם עלו ירדו. הפעם אנחנו רואים שקודשי קודשים שנשחטו לא במקומם הנכון, אם עלו לא ירדו, תיובתא דרבה, תיובתא. אומרת הגמרא, ועד דפליגי בא רבה ורב יוסף. מה שנחלקו רבה ורב יוסף לגבי קודשי קודשים ששחטו אותם במקום בצפון, שחטו אותם בדרום, אם עלו, האם ירדו או לא ירדו, יש בזה מחלוקת בין רבה לרב יוסף. פשיט עלי לרבי אלעזר, מתוך דברי רבי אלעזר נראה שהיה פשוט לו אם ההלכה כמו רבה או שההלכה היא כמו רב יוסף. דאמר רבי אלעזר, פה יש הלכה יפהפייה. בזמן שהמשכן, הרי כשעם ישראל היו במדבר, הקדוש ברוך הוא מאוד רצה להשכין את שכינתו בינינו, וביקש שנבנה לו משכן. עם כל הלב נתנו לו את המשכן, את הזהב, כסף, נחושת, היה יותר מדי אפילו. מתי מבקשים לאנשים לתרום והם תורמים הרבה מעבר למה שצריך? זה היה בזמן של המשכן. בנינו את המשכן, והמשכן הלך איתנו בכל המסעות במדבר. כשעלו לארץ ישראל, מה עשו עם המשכן? עדיין השתמשו עם אותו משכן, והוא עבר ממקום למקום. חלק מהמקומות שהמשכן היה בהם, זה היה במקום שנקרא נוב, יש כאלה מכירים את זה יותר, נוב עיר הכהנים, כי זה באמת היה עיר הכהנים, מכיוון שהמשכן היה שם. אחר כך זה גם היה בגבעון, אחרי שכל הסיפור הטרגיה הוא ששאול המלך הרג את נוב עיר הכהנים, זה היה בגבעון. אותה תקופה נפלאה שהמשכן היה בנוב ובגבעון, היה לה, קודם כל המשכן הזה היה דין של במה. מה זה במה? במה זה לא בית מקדש, אלא במה. המזבח, כשהוא לא נמצא בבית המקדש, אלא הוא נמצא במקום אחר, יש לו דין של במה. אבל זה לא במה סתם, זה נקרא במת ציבור. זה במה של כל הציבור, זה מאוד דומה ממש לבית מקדש. מה שהיה מעניין בתקופה הזאת, שאם אחד היה רוצה להקריב קורבן יחיד של נדבה, הוא לא היה חייב לעלות לנוב או לגבעון ולהקריב את הקורבן שם. אדם היה יכול בחצר הפרטית שלו, אם היה לו באר מים, היה לו שם את כל העניינים בשדה, היה לו גם במה, ששם זה היה מקום לקדוש ברוך הוא, מקום להשראת השכינה, פרטי משלו. ושם הוא היה מקריב כל מיני קורבנות יחיד משלו. עכשיו, אדם שהיה מקדיש קורבן נדבה של יחיד, אם הוא היה מקדיש את זה על מנת שזה יקרב בבמה שלו, הוא יכול באמת להקריב את זה בבמה שלו, הוא לא צריך כהנים, לא צריך כלום, הוא היה לבד, הולך, שוחט את הקורבן, עושה לבד את זריקת הדם, הכל היה עושה לבד בחצר של עצמו. אבל היה בזה תנאי שתקדיש את הקורבן לשם אותו במת יחיד. אבל אם האדם היה מקדיש בקורבן, אפילו נדבה קורבן יחיד, אבל הוא הקדיש את זה על מנת שהקריבו את זה בבמת ציבור, אז היו חייבים להקריב את זה דווקא בבמת ציבור. סתם ככה בשביל להרחיב את הידיעה, יש קורבנות מסוימים שאי אפשר להקריב אותם בבמת יחיד, רק בבמת ציבור היה אפשר להקריב אותם. לא ניכנס כרגע לסוגיה הזו. אבל פה בקורבן יחיד, קורבן שכל אחד לבד נותן אותו לעצמו, ועוד דבר שהוא לא חייב בו, אלא הוא מביא אותו סתם בתור רצון טוב, בתור נדר, בתור נדבה, הוא יכול להקריב את זה, אם הוא הקדיש את זה על מנת שזה יקרב בבמת יחיד, הוא יכול להקריב את זה בבמה הפרטית שלו בחצר. אבל אם הוא בסוף יתחרט, הוא החליט לא, אני רוצה להקריב את זה בבמה ציבור, בנוב, בגבעון, שם יש את הכהנים, אני רוצה שם שזה יהיה. אז על זה מדובר פה דבריו של רבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, עולת במת יחיד, אדם הקדיש קורבן עולה. קורבן עולה זה דבר שבא בנדבה, בא בנדר. הוא הקדיש את זה על מנת להקריב את זה בבמת יחיד שלו. ובבמת יחיד לא היה כמו בעזרה או בבמת ציבור שהיה מחיצות, והיו צריכים לשחוט את זה בתוך אותם המחיצות, אסור להוציא את זה מהמחיצות אחרי שחיטה. ובעולה גם בכלל אסור להוציא את זה מחוץ למחיצה של העזרה או של הבמת ציבור. אבל בבמת יחיד אין מושג של מחיצות. אפשר להוציא את ה... אחרי ששחטו את הקורבן, אפשר לקחת אותו לאן שרוצים, ועדיין אי אפשר לזרוק את הדם על הרבה המזבח. זה לא פוסל זה שמוציא אותו מחוץ למחיצה, וגם, אפילו אם זה עולה, שזה קודשי קודשים, צריך לשחוט את זה דווקא בצפון של המזבח בדרך כלל, פה לא חייבים דווקא לשחוט את זה בצפון, אם אדם מקריב את זה בבמת יחיד. עכשיו, אדם שהקדיש על מנת להקריב את זה בבמת יחיד, שבבמת יחיד לא צריך דווקא לשחוט אותו בצפון, אבל בסוף הוא החליט שהוא רוצה להעלות את אותו עולה ולהקריב את זה בבמת ציבור, שהכניסה לפנים, ואז הוא באמת הכניס את הקורבן בתוך הקלעים של המשכן, בתוך הקלעים של המשכן, בתוך המחיצות של המשכן, כשהמשכן היה בנוב ובגבעון. ברגע שהוא הכניס את הקורבן שלו בתוך הקלעים, בתוך המחיצות של אותו במת ציבור, כשהמשכן היה שם בנוב או בגבעון, קלטו המחיצות לכל דבר. עכשיו זה הפך להיות כמו קורבן שהקדישו אותו על מנת שהוא יקרב בבמת ציבור, וחייבים לשחוט אותו דווקא בצפון של המזבח. בא רבי אלעזר, עולת במת יחיד, אדם שהקדיש את אותה עולה בשביל להקריב אותה בבמה הפרטית שלו בחצר, שהכניסה, בסוף הוא חזר בו, נמלח, והוא החליט להביא את זה ל... במת הציבור, לנוב או לגבעון, והוא הביא את זה לשם, במקרה שעליו אנחנו מדברים. ומי עכשיו היא צריכה דווקא שחיטה בצפון? שנפסלה שם, בבמת ציבור, במקום לשחוט אותה בצפון, שחטו אותה בדרום. אז רוצים לפסול את הקורבן? ואז בעלי הקורבן אומר להם, למה תפסלו את זה? אני מלכתחילה הקדשתי את זה בשביל להקריב את זה אצלי בבית, ששם באמת לא היה משנה אם זה היה צפון או דרום. אז בסדר, בסוף הבאתי את זה לפה, לבמת ציבור, שאתם כן מקפידים, פה אתם חייבים להקפיד על צפון. אבל המקור של ההקדשה של הקורבן היה בשביל לא להקפיד האם זה יהיה בצפון או בדרום, כי בבמת יחיד לא צריך להקפיד על העניין הזה. האם הוא צודק או לא צודק? מהו עלו, מהו שירדו? אז קודם כל הוא לא צודק, בגלל שבאמת הקורבן הזה נפסל. כי ברגע שנקלטו המחיצות את אותו קורבן, הוא כבר מחויב דווקא לשחיטתו בצפון, ואם שחטו אותו בדרום, נפסל. עכשיו, השאלה היא, לא שאלו מדי הרבה שאלות, העלו כבר את הקורבן על גבי המזבח. האם ירדו או לא ירדו? עלו מהו שירדו? עכשיו, מה אתה צריך להגיע למקרה כזה מקורי, כזה יצירתי ונדיר, שמדובר פה שהוא הקדיש את זה על מנת להקריב את זה בבמת יחיד, בסוף הוא חזר בו והחליט להקריב את זה בבמת ציבור. מידיקה מבא אליי לחדה, כיוון שהוא מסתפק דווקא באדם שהקדיש על מנת להקריב את זה בבמת יחיד, וחזר בו והקריב את זה בתוך העזרה, ואז שחטו את זה בדרום במקום בצפון, במקום להסתפק במקרה הכי פשוט, קורבן, קודשי קודשים שצריך לשחוט אותו בצפון, שחטו אותו בדרום. האם אם עלו ירדו או לא ירדו? למה אתה לא שואל את השאלה הזאת בכל מקרה של קודשי קודשים? מכלל די ידח פשיט עלי, סימן ש... מה, זה אתה רוצה שאני אשאל? זה פשוט לי. אבל יש בזה מחלוקת רבא ורב יוסף. בסדר, איקר רבא, איקר רב יוסף. הוא סובר או כמו דעתו של רבא או כמו דעתו של רב יוסף. סימן שפי רבי אלעזר היה פשוט לו. אומרת הגמרא, לא, לא חייב להיות שהוא ידע עם ההלכה כמו אחד מהם. יכול להיות שהוא יסתפק כמו מי ההלכה, כמו רבא או כמו רב יוסף. חד אמיגו חד אקמי בא אליי. היה לו ספק על גבי ספק. קודם כל הוא יסתפק לגבי עולה רגילה שהקדישו אותה בשביל במה ציבור או בשביל הבית מקדש ושחטו אותה בדרום במקום בצפון שהיא נפסלה, אבל לא, כהנים בשוגג העלו אותו, לא, לא, או לא בשוגג, לא ניכנס לזה כרגע, העלו אותו כבר על גבי המזבח. האם אם עלתה תרד או לא תרד? זה ספק אחד. ואם תאמר לי אם עלה ירד, אז אני אשאל אותך במקרה יותר קל. אם מדובר פה בקורבן שהקדיש אותו על מנת במת יחיד, האם אם עלתה תרד או לא? זאת אומרת, זו שאלה על שתי, על שאלה. אולי, עד כאן לא כאמר רבא הטעם. יכול להיות שהרבא, מה שהוא אמר לגבי קודשי קודשים שחטו אותם בדרום, או שיצא מחוץ לעזרה, אם עלו ירדו, סובר רבא שהמזבח קולט אותם. למה? כיוון שמחיצה כתקנה פסלה. לכתחילה הוא הקדיש את הקורבן כדי שיקריבו אותו כדינו דווקא בצפון. לכן הקדושה שלה חמורה יותר והיא נפסלת אם שחטו אותה בדרום. אבל אם הוא הקדיש אותה לכתחילה שלא כתקנה, אם הוא הקדיש מלכתחילה את הקורבן על מנת שישחטו אותו אפילו בדרום, כי הוא הקדיש אותו על מנת שיקרב בבמה, אולי המחיצות לא קלטו אותו, ואפילו אם בסוף ישחטו אותו אפילו, אז לכן אפילו אם יכניס אותו לתוך העזרה, ופה כן יש עניין לשחוט בצפון, אבל החיוב הזה לשחוט דווקא בצפון הוא לא כזה חמור, ולכן לא פסלה. ואם עלתה, לא תרד. זה לפי רבא. יכול להיות שרבא, כל מה שהוא אומר, שקורבן שבמקום לשחוט אותו בצפון, שחטו אותו בדרום, זה כל כך פסול שאם עלה, ירד, זה דווקא שהקדיש אותו על מנת שהוא ישחט בצפון, כי הקדיש אותו לבמת ציבור, או למשכן, או לבית מקדש. אבל אם הקדיש אותו מלכתחילה לבמת יחיד, הקדושה לא כל כך אין כל כך חומרה דווקא לשחוט אותו בצפון. עוד דיל, מה אפשר לומר, שאפילו לרב יוסף דאמר, אם עלתה לא תרד, דווקא מחיצה כתקנה. רב יוסף מדבר כשאדם מקדיש את העולה על מנת שישחטו אותה במקום שהמחיצות שם מעכבים, המחיצות שם מתוקנים, שצריך דווקא לשחוט אותו בצפון, ואסור להוציא אותו מחוץ למחיצות של העזרה. על זה אמר רב יוסף, שמכיוון שהוא הכניס אותו כבר לתוך המחיצות האלה, ששם זה מעכב שלא ייצאו מתוך המחיצות, אז המחיצות האלה יש כל כך מעלה גדולה, שמה שנכנס לתוך המחיצות נשאר שם. קלטו המחיצות, ואז אם עלתה על גבי המזבח לא תרד. אבל אם הוא הקדיש אותה שלא כתקנה, אדם הקדיש קורבן, אמנת לעשות את זה סתם אצלו בחצר בבמת יחיד, שם המחיצות אין להם את העוצמה האדירה הזאת, של שאם יצא משם הקורבן נפסל, אין שם את העוצמה הגדולה של המחיצות, אז אפילו אם קלטו המחיצות, אין פה כל כך עניין של קליטה, אז אפילו, הרי בבמת יחיד אין מחיצות, והוא הקדיש את זה על מנת במת יחיד. אז גם אם בסוף הוא חזר בו והחליט להקדיש את זה בבמת ציבור, אז המחיצות של במת ציבור לא קלטו אותו, כי מלכתחיל להקדיש אותו על מנת שהוא יקרב במקום שאין שם המחיצות, ולכן אם עלתה על גבי המזבח תרד, כי לא נתפס בו כל כך החומרות של המחיצות של בית המקדש, תקו, השאלות האלה יישארו לעמוד. אמר רב גידל, אמר רב, זריקת פיגול. מה זה פיגול? זה רק מקרה אחד. מקרה אחד ויחיד. יש כל מיני סוגי מחשבות פסולות שפוסלות קורבן, אבל מתוכם יש רק מקרה אחד שהופך את הקורבן להיות פיגול, שאם אדם יאכל אחר כך כזית מהקורבן הזה, הוא יהיה חייב קרת. במזיד ובשוגג יהיה חייב קורבן חטאת. איזה מקרה? אם בשעת עשיית אחד מהעבודות המעכבות, או בשעה ששחטו את הקורבן, או בשעה שעמדו עם כלי וקיבלו את הדם, או בשעה שכבר אדם היה בכלי, לקחו את הכלי עם הדם בשביל לזרוק את הדם על המזבח, או בשעה שזרקו את הדם על גבי המזבח, כל אחד מארבעת העבודות האלה מעבודות מעכבות, ואם באחד מהעבודות האלה זה שעשה את העבודה חשב, על מנת, אני עושה את העבודה הזאת בקורבן, על מנת שהקורבן הזה יאכל אחרי הזמן שתורה הקציבה לו, הוא הפך את הקורבן להיות פיגול. זה נקרא פיגול. עכשיו, אדם שזרק את הדם של הקורבן במחשבת חוץ לזמנו, ולפי דעתו של רשי, או יש כאלה קוראים לו המפרש, מדובר פה שגם השחיטה וגם הקבלה וגם ההולכה וגם הזריקה היו במחשבת פיגול. אז ברגע שהמחשבה הייתה על מנת שהקורבן יאכל אחרי הזמן שלו, אז בדרך כלל זריקת הדם, הדין שלה שהוא, יש לו שתי דברים שהוא עושה. דבר ראשון, הוא לוקח בהמה של קורבן שהקדושה שלה קלה, כמו קודשים קלים, שאם אדם ייהנה ממנו, זה לא נקרא שהוא נהנה מקודשי השם, והוא לא יהיה חייב במעילה. אבל מאז זריקת הדם, אנחנו אומרים שהאימורים, אותם חלקים שמקטירים על גבי המזבח, באותו רגע הם הפכו להיות קודשי השם, ויש בהם כן דין של מעילה. עכשיו, כל זה דווקא בזריקה כשרה. אבל כאן כשזה היה זריקה של פיגול, אז זה לא יפעל להכניס את הדין של קודשי השם בקודשים קלים, זה המקרה השני, כמו שתכף נראה, וגם דבר נוסף שזריקת אדם עושה, זה בקודשי קודשים. אדם מקדיש למשל חטאת, שזה נקרא קודשי קודשים, זה חמור יותר מבין הקורבנות, או אשם או עולה, אלה שלושת הקורבנות שהם קודשי קודשים. ברגע שהקדשת את הבהמה, היא הפכה להיות קודשי השם, ואם אדם נהנה ממנו, הוא חייב במעילה. בשעת זריקת אדם גם פה יש איזשהו שינוי. באותו רגע שזרקו את הדם, הבשר ניתר לכהנים. אז ממנו יורד עכשיו הדין של קודשי השם. אם אדם אפילו מישראל ייהנה מהבשר הזה, הוא לא יהיה חייב משום מעילה. עכשיו אומר רב גידל בשם רב, שזריקת פיגול, מכיוון שהזריקה היא לא זריקה טובה, אז את שתי הדברים היא לא עושה. אינו מוציא מידי מעילה בקודשי קודשים. הבשר שמיועד לכהנים בקודשי הקודשים, נשאר קודשי השם, ואם אדם ייהנה מזה, אם הוא אדם מישראל, הוא יהיה חייב משום מעילה. ואינו מביא לידי מעילה בקודשים קלים. עכשיו, הפעולה שזריקת אדם עושה בקודשים קלים, זה שעד עכשיו מי שנהנה מהקודשים קלים לא נחשב מועל, אבל מהזריקה והלאה, מי שנהנה מהאימורים, מאותם חלקים שמקטירים על המזבח, שזה כן יקרה קודשי השם מכאן ולהבא, הוא כן יהיה חייב משום מעילה. מכיוון שהזריקה הזאת הייתה זריקה פסולה, אז לא יהיה דין מעילה באותם חלקים של האימורים, גם אדם ייהנה מזה, הוא לא יהיה חייב משום מעילה. זה החידוש הגדול של רב. עכשיו, מזה אנחנו גם כן לומדים דבר מאוד מעניין. שאם השחיטה הייתה בפיגול, רק השחיטה, אבל הזריקה הייתה כשרה, זריקת אדם, לכאורה נראה פה שלפי דעתו של רב, זה כן יוצא מידי מעילה. זאת אומרת, אפילו שהזריקה הזאת היא פסולה, כי הרי הדין הוא, זה צריך לדעת, שבשביל שהקורבן יהיה פיגול, אנחנו לא צריכים שיהיה פה כהן כזה קיצוני להרע, שיחשוב מחשבת פיגול גם בשחיטה, גם בקבלה, גם בהולכה וגם בזריקה. עצם זה שבשעת שחיטה, זה שעשה את השחיטה של הקורבן, שחט על מנת שהקורבן הזה יאכל אחרי הזמן שהתורה הקציבה לו, הקורבן הזה הפך להיות פיגול. אבל בכל זאת נראה מדבריו של רב, שאם הזריקה אחר כך נעשתה לא במחשבת פיגול, כבר זה מוציא את הקורבן בקודשי קודשים מידי מעילה, ומכניס את האימורים בקודשים קלים לידי מעילה. זאת אומרת, הזריקה הזאת תחשב זריקה לעניין זה, לעניין מעילה. כך נראה מדבריו של רב. יתיב הבאי, וכאמר לה להשמעת, זה באמת חידוש יפה, שברגע שהזריקת אדם הייתה במחשבת פיגול, אז זה לא נקרא זריקת אדם לגבי לשנות את הקורבן, האם הוא יהיה קודשי השם או שהוא לא יהיה קודשי השם. בסדר? הוא אמר את החידוש הזה. איתיבי רב פאפה להבאי, יש לי קושייה ממשנה מעניינת. קורבן תודה, מה יכול להיות יותר יפה מקורבן תודה? הקדוש ברוך הוא ברוב רחמה וחסדיו, כל הזמן הוא רק עושה איתנו חסדים. אבל לפעמים הוא גם מראה לנו את החסדים שהוא עושה איתנו. אז אדם שבאמת זכה לניסים גדולים מהקדוש ברוך הוא, אז הוא מביא קורבן תודה לומר להשם תודה על החסדים שהוא עשה איתו. יחד עם הקורבן תודה, הוא לא מביא רק בשר, כי הרי מה התוכנית פה? את הבשר הזה אתה הולך ועושה סעודת הודיה, אתה תעשה מהקורבן תודה הזה, כמובן רק בתוך ירושלים. אסור להוציא את הבשר הזה מירושלים. אז הקורבן תודה בדרך כלל לא מגיע רק בשר, זה מגיע עם לחם. מגיע עם 40 לחמים. עכשיו, ה-40 לחמים האלה, בזמן ששוחטים את הקורבן תודה, הם כבר צריכים להיות אפויים. וההגדרה שהם לא נחשבים בצק, אלא הם נחשבים לחם, זה שכבר קרמו פניה. קרמו פניה, פרושה, כמובן יש בזה כל מיני חילוקים, אבל באופן כללי הרעיון של קרמו פניה, זה מלשון קרום, שכבר בדרך כלל לחם אפוי, יש את החום שעוטף אותו, בפנים זה לבן, בחוץ זה חום בדרך כלל. אז החלק החום זה נקרא הקרום, קרמו פניה, ברגע שכבר נהיה החלק הקשה שבלחם, אז יש לו שם של לחם. לפני כן הוא רק נקרא עיסה. אז יש משנה שאומרת ככה, השוחט את התודה לפנים. אדם שחט קורבן תודה בתוך החומות של העזרה, כמו שצריך. ולחמה, בזמן של השחיטה, הלחם של התודה היה חוץ לחומה. עכשיו יש במסכת זבחים, אם אני זוכר טוב, מחלוקת מה זה פה החומה, אם החומה של העזרה או חומה של ירושלים. בין כך ובין כך, בין אם הלחם צריך להיות בתוך ירושלים או בתוך העזרה, הוא לא היה במקום שהוא היה צריך להיות, הוא היה חוץ לחומה. הדין הוא לא קידש את הלחם. הלחם לא מתקדש על ידי השחיטה. פשוט מה הכוונה לא קידש הלחם למשל? שאם אדם ייהנה ממנו הוא לא יעבור משום מעילה. שחטה, הוא שחט את הקורבן תודה, והלחמים היו כנראה עדיין בתנור, עד שלא קרמו פניה בתנור, אבל עדיין הם לא הספיקו שיהיה בהם את הקרום, הרי לחם, בפנים הוא בדרך כלל לבן או חום בהיר, ומבחוץ יש לו קרום כזה חום כהה יותר. זה נקרא קרמו פניה. כמובן שיש בזה חילוקים קצת, מה נקרא קרמו פניה, לא ניכנס לכל זה, אבל עדיין לא קרמו פניה, עדיין לא נהיה אותו קרום של הקשה שבלחם. אז תוספות אומר שזה לא נקרא כבר, זה עדיין לא נקרא לחם, זה נקרא עיסה. ולכן זה לא מתקדש. ואפילו קרמו כולן. כל הלחמים שהיו בתנור כבר באמת יש להם את הקרום, חוץ מאחת מהן. אחד מהלחמים עדיין לא קרמו פניה בשעת השחיטה, למשל הייתה בצד של התנור, לא במקום חם כל כך. לא קידש הלחם, ואין בו עדיין דין מעילה. אבל אם שחטה את הקורבן תודה, הוא שחט אותה על מנת לאוכלה חוץ לזמנה. קורבן תודה אוכלים יום של השחיטה ובלילה שאחרי השחיטה. אבל הוא שחט את הקורבן תודה על מנת שאוכלו את זה מחר. זה אחרי הזמן שתורה הקציבה, זה נקרא פיגול הקורבן הזה. או וחוץ למקומה, הוא שחט את הקורבן תודה, תודה אוכלים בכל ירושלים, בתוך החומות של ירושלים העתיקה. אבל הוא שחט את זה על מנת שיאכלו את הקורבן תודה מחוץ לירושלים, זה פוסל את הקורבן. אבל למרות שהקורבן פסול, קידש הלחם, ויש דין מעילה בלחם, אדם שיהנה מזה יהיה חייב משום מעילה. אלמה, רואים מהמשנה הזאת, שפיגול, אפילו קורבן שחשבו בשעת העבודה שלו, מחשבת פיגול, שזה יאכל אחרי הזמן שהתורה קצבה לאכילתו, בכל זאת, מייטלה לידי מעילה. השחיטה מועילה שהקורבן יבוא לידי איסור מעילה. מה יבוא לידי איסור מעילה? אומר תוספות שזה נראה כאילו שמתכוונים לומר שהלחם יבוא לידי איסור מעילה. אבל זה ודאי לא יכול להיות, כי הרי לחם של קורבן תודה, קורבן תודה זה הרי קודשים קלים. והלחם הוא לא קודשי השם, גם אחרי שחיטה. הרי בקודשים קלים השחיטה מביאה לידי מעילה רק את האימורים שמקטירים על גבי המזבח, אז הלחם לא אמור בכלל להיות קודשי השם. רק תוספות פה מסביר דבר מאוד יפה. אומר שהלחם מתקדש כמו קורבן שאסור לאדם שהוא לא מספיק טהור לגעת בלחם או לאכול ממנו, וגם אסור עכשיו את הלחם הזה להשאיר למחר, חייבים לאכול אותו תוך יום ולילה כמו כל הקורבן, כמו קורבן תודה. זה הכוונה שהשחיטה הועילה. אפילו שהקורבן הוא פיגול, בכל זאת השחיטה מועילה, שאסור לטבול יום לגעת בזה, אדם שהוא לא טהור. ומה היה לפי זה הקושייה של רב פאפה? שכמו ששחיטה במחשבת פיגול מקדשת את הלחם, שאנחנו רואים שעכשיו אסור לאדם לא מספיק טהור לגעת בו, אז אותו דבר גם זריקת קורבן פיגול, תביא את הקורבן לידי מעילה בקורבנות ששייך בהם דיני מעילה או בחלקים שצריך שיהיה בהם לידי חלק של מעילה. דיינו בקודשים קלים, החלק של האימורים שמקטירים על גבי המזבח. טוב. בכל אופן, אבל קשה פה עליו גידה בשם רב, שהוא הרי אמר שזריקת פיגול לא נחשבת, אם עושים זריקה במחשבת פיגול, זה לא מביא את הקורבן לידי מעילה. פה אנחנו רואים שכן. השתיק. אביי לא ענה לרב פאפה. כי אתה לקמי דרבי אבא. שאביי בא לפני רבי אבא והוא אמר לו את הקושייה של רב פאפה. אמר לי, אז רבי אבא אמר לו, מזה יקשה רב פאפה על רב גידל, זה לא קשה? יכול להיות שמה שרב, כי הרי מה שאמר רב גידל, שם רב, שמחשבת פיגול לא מביאה לידי מעילה, זה לא רק בשחיטה. פה מדובר שרק השחיטה הייתה בפיגול. הוא דיבר שהוא פיגל בזריקה, שגם השחיטה, גם הקבלה וגם ההולכה וגם הזריקה, הכל היה במחשבת חוץ לזמנו. אז באמת, אומר רב גידל בשם רב, שהזריקה הזאת לא מביאה לידי מעילה. אבל במקרה של קורבן תודה, ששחטו אותו במחשבת פיגול, שם מדובר שרק השחיטה הייתה במחשבת פיגול, אבל הזריקה לא הייתה במחשבת פיגול, ולכן זה לא נקרא פיגול מספיק חמור, כדי שלא יחול דין מעילה, ואז במקרה כזה כן חל דין מעילה. אז בקצרה, ההבדל הוא, האם כל הארבע עבודות היו במחשבת פיגול, שאז באמת הוא לא מביא לידי מעילה, לבין אם רק השחיטה הייתה במחשבת פיגול, שאז זה כן מביא לידי מעילה. עד כאן דף ג'.